שלום עליכם. נאמר דברים לקראת ימי בין המצרים. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה, שנאמר שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה. זאת אומרת שמתאבל על ירושלים זה זכות. כל המתאבל על ירושלים זוכה. ברור שזה זכות. היינו רוצים שעם ישראל יהיה במצבו השלם, ולא הייתי רוצה במרכאות את הזכות הזאת. אבל כיוון שאנחנו נמצאים בזמן שאין לנו מקדש, וישראל עוד לא יושבים לבטח על אדמתם, כלל ישראל, אז ייחדו לנו תקופה שבה אנחנו נחיה את המציאות הזאת, שלא נחיה בשקר, שכל השנה אנחנו חיים טוב, ואז לא נתנו מקום בשנה לחיות את המציאות הלא שלמה. אז כמו ששוברים כוס בחתונה, ככה שוברים כוס בשנה, ולרגע קטן, גם אם הוא 3 שבועות מתוך החופש הגדול, אנחנו מנסים קצת יותר בימים האלה להיות מחוברים אל האמת המרה שאופפת אותנו. זה הולך המתקדם, 3 תקופות. מעכשיו עד 9 באב, ראש חודש אב. מיעוט קטן מראש חודש אב ועד שבוע שחל בו, כמעט אין זמן כזה, אבל זה עוד מיעוט, ואז שבוע שחל בו, ממש מתאבלים. אבל במה אנחנו נביא את הביטוי את האבלות בתקופה הקרובה, לפני 9 הימים? הרי מותר הכל, אז איך זה עובד הביטוי? יש לי רעיון. בשולחן ערוך נאמר שאסור לאדם מישראל לשמוע מוזיקה. אבל לא מקפידים על זה. מאז חורבן בית המקדש. אסור לשמוע מוזיקה. לא מקפידים על זה. המוזיקה היא פסטה קול של חיינו. כל הזמן. ומלא מלא לימודי זכות יש למה מותר לשמוע מוזיקה, למה שומעים מוזיקה. הרבה לימוד זכות. כי אם זה כוונה למשהו כזה ואנחנו עושים משהו אחר, כי את כבר השתנתה, כי זה המון דברים. אבל אומרים, לפחות בימי בין המצרים, לקיים את ההלכה בלי תירוצים. ולא נשמע מוזיקה. 3 שבועות לא ישמע מוזיקה. זה הכל. מה אתם אומרים? אנשים מחפשים את ההלכה, האם מותר לשמוע מוזיקה בין מצרים או אסור. לא תמצאו הלכה כזאת, כי בהלכה כתוב, בהלכה אסור, שולחן ערוך. כתוב שמשמע מוזיקה כל השנה. אז אנחנו נקיים את ההלכה של השולחן ערוך בימי בין המצרים. לא, נשמע מוזיקה. זה ממש וואו. כי חוץ מזה, מה... במה כאילו לא... נכון? אבל לשמוע מוזיקה זה קשה מאוד. למי שאוהב מוזיקה, למי שרגיל לשמוע מוזיקה. אז בואו. כדאי בבית אלוקינו, יש לו לשמוע מוזיקה. 3 שבועות. אני שומע בימי ספירת העומר, אני שומע מוזיקה. אני חולק על ההשוואה הזאת. ממש, חולק עליה נחרצות. היא קיימת בפוסקים. יש פוסקים שחולקים, אני מזדהה איתם. ספירת העומר זה משהו אחר לגמרי. פה אנחנו מתעסקים ממש עם חורבן בית המקדש, ספירת העומר זה סוד אחר. גם שם יש כאלה שמחמירים. שוב, אני שייך, יותר נראה לי שיש לחלק מהתקופות. אז אם עד היום הקפדת בשתי התקופות לא ישמע מוזיקה, אז עכשיו אני מקל עליך. ואם בשניהם שמעת מוזיקה, אני מחמיר עליך. אם עשית כמוני, אז לא מחדש לך כלום. יש לו לשמוע מוזיקה. אני רוצה, אני חושב שימי בין המצרים השנה הם יותר אקטואליים מהרבה שנים. ואני רוצה קצת לדבר על נקודה של שנאת חינם המפורסמת. קצת המקורות של זה ומה כתוב בעצם. אז המקור המרכזי הוא הגמרא מסכת יומא, שאומרת, מקדש שני שהיו עוסקים בתורה, במצוות, בבנות חסדים, בפני מחריו, שהייתה בו שנאת חינם. כלומר, בבית המקדש השני היה תורה, עבודה וגמילות חסדים, וזה ממש שונה מימי בית המקדש הראשון, ובכל זאת הוא חרב בגלל שנאת חינם. למדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות שהיו בית ראשון, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. מה הפשט של המילה שנאת חינם? לכאורה, שנאה שאינה מוצדקת. כלומר, יש אולי שנאה שהיא מוצדקת. אבל, ולא על זה, יש לנו בעיה. יש לנו בעיה עם שנאה שאינה מוצדקת. אז צריך להגדיר מהי שנאה מוצדקת ומהי שנאה שאינה מוצדקת. יש סיפור שאין אף אדם שלא מכיר אותו. קאונצה הוא בר קאונצה. אם אתה אומר לאנשים את המילה קאונצה הוא בר קאונצה, אז רוב האנשים אומרים, טוב, עכשיו יש לי 5 דקות להירדם בשיחה. כי כולם מכירים את זה. מכירים את זה מהגמרא. יש כאלה שמכירים את זה מספר האגדה של ביאליק. יש כאלה שמכירים את זה מכוח סוך חכמנו. מי שזכה ובילדותו היה לו את 4 או 5 הכרכים של כוח סוך חכמנו, מי שיודע מה אני מדבר. יש כאלה שמכירים את זה מאסי וטוביה. האדם יש להם הצגה יפה. על זה ועוד כולם כותבים על זה. ואני אחדש לכם חידוש שלא שמעתם. על קאונצה ובר קאונצה. האם אפשר עוד לחדש משהו? בואו תשמעו משהו. את החידוש הזה ראיתי לפני כמה שנים. והוא נורא מעניין. אחר כך ראיתי שהוא כותב, שהרבה כתבו אותו. אז ככה זה. אז את החידוש הזה ראיתי בפעם הראשונה בספרו אגדה של נחמה, או אגדה ונחמה של הרב יגאל אריאל. ושם הוא מביא את הגרסה, לא של הגמרא, של התלמוד על קמצא ובר קמצא, אלא את הגרסה של מדרש רבה למגילת איכה. לא אכנס לכם כל הדקדוקים, כל ההבדלים, זה לא כך משנה עכשיו. משנה דבר אחד מעניין, שתמיד, כאילו כתוב, על קמצא, אמר רבי יוחנן, שראה אדם מפחד תמיד, על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. כך כתוב, כתוב שם א קמצא ובר קמצא. כידוע לכם בארמית א, בתחילת מילה, זה כמו על. א קמצא ובר קמצא, על קמצא ובר קמצא, חרבה ירושלים. ואז כל אחד אומר עצמו, בגללם חרבה ירושלים. כי זה המשמעות של על קמצא ובר קמצא, חרבה ירושלים. בגללם חרבה ירושלים. אבל זה לא הפירוש של הגמרא. כי אחר כך כתוב, על יתד של עגלה חרבה ביתה, או הר המלך, ועל ראש חרבה תור מלכה. אבל ראש השם, היתד של העגלה השם, אז גם קמצא אמר קמצא, זה לא שמאשמים אותם. ולכן מה הפירוש של על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים? על ההבדל הקטן. בין השם קמצא, השם בר קמצא, זה הבדל של שתי אותיות. אז זה חרא ירושלים, לא חבל? וזה המשמעות של המשפט הזה. על משהו קטן, חרבה ירושלים. כאילו, בעצם זה בא לבוא ולהגיד, במילים, אגיד את זה בצורה אחרת, על טעות בכתובת חרבה ירושלים. לא חרם, כמו שאומרים. כולה, טעות בכתובת. וזה משתלב עם הגרסה של האיכר הבא. הגרסה של האיכר הבא כתוב את זה מפורש. הוא מביא האיכר הבא כתוב ככה. בסוף הסיפור קמצא בר קמצא כתוב באיכה, מדרש רבה לאיכה. הדה דבריאת האמרין, הקמצא ובר קמצא אחריו מקדשה. זהו שאומרים הבריות. בין קמצא לבר קמצא חרבה ירושלים. כלומר, משפט שגור בפי הבריות, שאומרים על השטות הזאת של האות, ההבדל בין המילה הזאת למילה הזאת, הבדל קטנצ'יק, על זה חרבה ירושלים. ואז מספרים כל הסיפור. עכשיו, לפי הפירוש הזה, שבעצם, מה זה בא להגיד? לא, קמצא או בר קמצא, בגללם חרבה ירושלים, אז כולם שואלים, מילא בר קמצא שהיה נודניק שנשאר בסעודה, ויותר נודניק שניסה לשכנע את בעל הסעודה להישאר, ואחר כך הוא היה נקמן, הוא הלך לרומא והתחיל ללכלך על היהודים, על בר קמצא, אבל קמצא מסכן, לא הזמין אותו לסעודה, היה שם בשקט, אחרי זה הוא רואה מודעות בתלמוד, עליי חרבה ירושלים, מה הוא השם? כולם שואלים. לפי הפירוש הזה, קמצא הבין, לא מדברים עליך שאתה השם, אלא אומרים על הדמיון הקטן שכזה, בגלל זה חרבה ירושלים, זה לא קטע של האשמה. אבל מה המשמעות של המשפט הזה? מה המשמעות של הסיפור הזה? של המשפט, של הסיפור הזה? זה בא להגיד כאילו, תשמעו, הייתה כאן איזו טעות קטנה, התגלגלה והתגלגלה כמו כדור שלג, ובסוף כאילו פח נחרבה ירושלים. לא היה חבל לעצור את זה בהתחלת הדרך, להבין זה רק טעות, מה קרה פה, מה נסגר? זה כאילו המשמעות הפשוטה של תראו על טעות קטנה חרבה ירושלים. מה רוצים להגיד בזה? אז אני חושב שמה שאני אומר עכשיו גם כתוב אצל הרב יגאל הראל, שהוא אומר בואו נדמיין לעצמנו כאילו את גודל הטעות. פלוני עושה סעודה ומזמין את א', זה לא נתבלבל אתכם, קמצא אבל קמצא כבר נתבלבלו. מזמין את א', אבל בטעות, הדבר, טעות של דבר, הדבר שם את ההזמנה בתיבת הדואר של ב' ולא של א', אז ב' הגיע. וא' לא הגיע. שם התחילה הסיטואציה. ב' ובעל הסעודה לא חברים טובים. אבל ב' מקבל הזמנה לסעודה. מה אני בתור, אני מוזמן לסעודה של מישהו שלא אוהב אותי כל כך. מה אני אמור לך שם?
זה
אסור לך, רוצה להתפעס איתי. אני בא עם חששות, אני בא ואני עם איזשהו רצון, התרגשות מסוימת, חששות מסוימים. אני בא ככה בעדינות, אני יושב. עכשיו אנחנו נכנסנו לראש של בית. ופתאום מגיע בעל הסעודה, הוא מגיע, נגיד שאני בעל הסעודה, אתה בית שבא עם הרבה חשש, עדינות, התרגשות, ופתאום אתה כאילו מתלבט עם חוץ את היד, כאילו אתה רוצה להגיד לי תודה, אתה בית. רוצה להגיד בסעודה, תודה, ואיזה יופי שהזמנת אותי, ומרגש אותי, אתה לא בדיוק יודע. פתאום, לעיני אנשים, אני בא ואומר לך, קום, צא. אז פה פתאום, כל התחושות של בית נפלו, הלב שלו נפל, למטה. כולו מלא בושה. בעצם, מה הוא רצה בעל הסעודה לעשות לי? לא לעשות איתי סולחה, לא לעשות לא להתפייס, מה הוא רוצה לעשות איתי? לעשות לי קטע. כאילו, מה שנקרא, לא רק שהוא שונא שלי, הוא רצה גם כאילו לעשות לי קטע. זה משהו כזה, מוזר קצת. זאת אומרת, וואו. עכשיו, יכול להיות שהתברר, לא יודע, יכול להיות שהוא בהתחלה חשב שאולי יש פה איזו אי-הבנה, אבל אז הוא אמר לו, בחוץ אתה רוצה להישאר? אז הוא אמר לו, לא, ולא, ולא, לא. ולא מיד נפל לו הסימון. אחרי שאמרנו את זה כמה פעמים, לא, 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 שום דבר. אז הוא אמר, וואלה, וואלה, הוא בא, יכול להיות שהוא יצא, הוא לא יודע, הוא לא יודע מה אני קורא, בסוף שהוא יצא, הוא כאילו אמר, וואו. ואז הוא רץ עם זה ל... מה קרה ל... מה קרה לבעל הסעודה? בעל הסעודה לא הזמין את בית, פתאום הוא רואה את בית. בעצם הוא בא אליו, הוא לא התכוון להשפיל אותו עד כדי כך. הוא בא אליו להגיד לו, תשמע, זה לא יפה, כן? אני לא מצדיק אותו. הוא בא אליו, תשמע, זה... תצא, זה לא הסעודה שלך, אתה לא... לא זכור לי שאתה... אומר לי שלום ברחוב. אז, תשמע, אני נצא להתבייש, תעשה את זה, תשאיר אותי. לא? אני אתן לך חצי, אתן לך זה, אתן לך פה. הוא לא סתם בא במקרה. הוא בא כדי להרגיז אותי. זאת אומרת, מה שקרה, ואז הוא מתמלא הרבה יותר כעס. תצא בחוץ, אתה מה, באת פה לסעודה, באת לסעודה בשביל לעשות לי קטע. זאת אומרת, בעצם מה שקרה כאן, זה טעות גורלית של הדבר. סך הכל, לצורך העניין, אם הדבר היה שם, הוא היה רץ, עומד, תקשיבו, אתה פה טעות. אין פה שום קטע מאף אחד. פשוט אני טעיתי בכתובת, זה הכל. אבל לא היה שם אף אחד שיגיד את זה. הדבר לא היה שם, לא יודע, כן? ואז בעצם הטעות הטיפשית, קמצא ובר קמצא, הביאה אותם לכעס הרבה יותר גדול. כל אחד לא הבין את השני, כל אחד חשב שהשני בעצם בא להציק לו יותר, בא, כמו שאמרנו, להרגיז אותו, ואז חרבה ירושלים. אני לא אומר לכם שזה הפירוש הבלעדי לסיפור. תודו שזה פירוש נחמד. כשאני ראיתי את זה, אז אמרתי, וואו, באמת מעניין, נסתכל ככה על הסיפור. כן, טעות קטנה, מה כל אחד חשב, זה... אבל לפי זה חשבתי, באמת מה הפירוש שנאת חינם? פה, אם זה הפירוש הנכון לסיפור, אז אם הסיפור הזה בא להגיד, זה שתי מקורות שונים, אבל אם הסיפור הזה בא לבטא מה זה שנאת חינם, אז זה מאוד חזק. כי בעצם, השנאה פה הייתה על חינם, ממש על חינם, על כלום, אין לה שום שורשים. אף אחד פה לא התכוון. זה שהם אנשים שהם לא חברים טובים, ושזה לא בסדר. אבל זה לא... בסדר, מה? אבל אף אחד פה לא בא להרגיז אף אחד. לא האורח שנקרא בטעות, ולא המארח שרואה את האורח שלא הזמין אותו. אף אחד פה לא התכוון לעשות בכוונה. והטעות, אז השנאה הזאת היא באמת בחינם, היא לא מוצדקת בכלל. אין לה אפילו התחלה, אין פה סיפור, חבר'ה, זה. ואולי הסיפור, זה אולי, זה הפירוש הזה. אולי הסיפור הזה רוצה להגיד שכל שנאה בעם ישראל היא בעצם נובעת משרשרת טעויות ומאי הבנה, והיא בלתי מוצדקת, לא רק בלתי מוצדקת כי אין פה תיק אמיתי, אלא אפילו התיק שכאילו יש פה תיק מדומה והוא נובע מטעויות, ובעצם רק שנייה אחת, אם מישהו היה בא ומסביר, רק שנייה אחת עצרו. נדמה שהם יעשים בטוב, היה איזה קטע שמישהו ניסה לעצור אותה זה. אבל אני כבר נמצא בגיל שגם הילדים שלי כבר לא רואים עושים בטוב, וחבל לי, חבל לי. צריך לחכות לנכדים. אבל אתם ממש, נכון, בייחוד שיעור א', אתם ממש כאילו ילדי עושים בטוב. או שאתם לא יודעים מה אני מדבר בכלל. לא היה לכם מה שאולי תביא בבית. אז בכל אופן, יכול להיות שרצו להגיד לנו כאן שבאמת בעם ישראל יש אהבה. אני קצת לא כל כך אוהב את הביטוי אהבת חינם, למרות שיש לו כמה מקורות, לא בקדומים, כי זה כאילו לא מסתדר לי. האהבה היא לא בחינם. אז בעצם בעם ישראל שרוי, אמור להיות שרוי מצב של אהבה, וכל שנאה היא בעצם לא מוצדקת. אפילו כשאומרים שיש מצווה לשנוא רשעים, כל מיני דברים כאלה, זה מסויג מאוד 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 מאוד. בעצם, לא אמור להצים להביא רוב השנאות הם איזה שהם שרשראות של טעויות. פשוטכם, מה שיש לנו סך הכל עוד איזה כמה דקות. אני רוצה להיות אקטואלי, כי זה מה שחשוב. אני רוצה, השנאה היא על חינם. השנאה היא על חינם. עם ישראל, יש לנו בירור גדול של מדינת ישראל. בירור גדול. בין מדינה יהודית למדינה ישראלית. אפשר להגיד, תמצטתי את זה באיזה משפט, אפשר לדבר על זה כמובן המון. ויש דבר אחד ש... זאת אומרת, יש הרבה פעמים אנשים חושבים שהמצב של מדינת ישראל ביחס למדינות, זאת אומרת, בעיניים גיאופוליטיות, לא בעיניים אמוניות, בעיניים מה שנקרא חוליות גיאופוליטיות. המצב של מדינת ישראל מבחינת החיבור בין האוכלוסיות הוא מעולה. זאת אומרת, במדינות בעולם יש מדינות עם מיעוטים וזרים וזה, שאין ביניהם קשר. פה כל היהודים שיושבים פה, יש לנו עבר מאוד צפוף ביחד. כלומר, הסבא של סבא של כל מי שיושב היום בארץ, כמעט, היו אותו אדם כמעט, אנחנו משפחה. בגדול, כן. תלך עוד כמה דורות אחורה, והתרבות היא מאוד משותפת, העבר מאוד משותף. זאת אומרת, יש לנו כאן איזשהו קטע קטן בהיסטוריה, שקצת נבדלנו, ויש כאן, זה כמו גלקסיות שמתרחקות קצת, אבל הם היו מאוד ביחד, אבל לא כמו במפץ הגדול שזה היה לפני מיליארדי שנים. כביכול. אלא מדובר במשהו שרק מתחק התחיל להיפרד עכשיו. ולכן, קודם כל, האחדות היא הרבה יותר עמוקה. כי האחדות מתחילה בשורשים, בשורשים מאוד מחוברים. אבל אני טוען שיש פה שרשרת טעויות. ואני אצאת לכם דוגמה לטעות, לשנאת חינם שלנו, שהיא על טעות, ואיך צריך לתקן אותה. אני אומר, זווית אחת, זה לא הכל. סיפר לי תלמיד חכם, רב של יישוב, הרב של היישוב יקיר, משהו, שהוא ישב, יש כל מיני כינוסים כאלו, פגישות כאלה של רבנים וראשי המוחים וראשי הטייסים וראשי הזה. אז באחד המפגשים האלה, מפגשים יפים, אז אמר מישהו שהיה טייס, הוא היום בן 60 ומעלה, טייס שיש מאחוריו, כמו שיצא הטייסים, מיליון הפלות, השתתפות בכל הזה, מלחמת ששת הימים, חתום כיפור. הוא ראש, הוא מנכ"ל של, איזו חברה גדולה בישראל, הוא עשיר, וההורים שלו מראשי ההגנה. זאת אומרת, הוא... כן, אז הוא אומר לרבנים שם, תשמעו, אני אשכנזי, שמאלני, עשיר, עם העבר שאתם מכירים, ואני יודע שאני זן נכחד. זן נכחד. אכפת לכם, אם אני עכשיו אקום ואעזוב את מדינת ישראל, אחיה לונדון. זה אכפת למישהו? ממכם? אתם הרבנים? זה נוגע בכם? כששמעתי את זה, כל כך כאב הלב. עכשיו, אני רוצה לטעון שחלק מהכאב של אחינו המוחים, וזה כל מיני סוגים של מוחים, כי אל תביא לי עכשיו את אלה ששברו את הבית של פלוני וירדו לכביש וזה. יש שם מעגל רחב של אנשים, בתוכו תמיד יש כמה שאפשר לקרוא להם אנרכיסטים. בסדר? אז תעזבו את השלושה וחצי אנשים האלה. יש קבוצת קבוצה גדולה של אנשים שהם בוגרי כל מיני עבר עשיר בעשייה, ואם לא הם דווקא, אז הוריהם בטוח. ואני מרגיש שבתוך המחאה שלהם יש צעקה שהם באים ואומרים, תגידו לנו תודה. תגידו לנו מי זה ענה, תגידו. אתם, כמה אתם יש פה? אתם החברה, במיוחד כלפי החברה החרדית. למה אני יכול לקרוא בספר של חרדי בן ימינו על הציונות ועל הכפירה שלה וזלזול? אני, אומר המוחה, כן, אפשר לקרוא, כן, האמת המרה, כן, אתה יכול לקרוא דברים כאלה, שזהו, המשיח בן דוד בא, הוא מבאר את כל הקליפות, את כל מה שהיה, עכשיו יש תקופה חדשה, אני הקליפות. אני רוצה שתבינו מה קרה פה. אני נשכבתי, אתם מכירים את המושג להישכב על הגדר? יש הר שצריך לכבוש, יש מוקשים, יש, היה פשוט איזו מלחמה ספציפית שהיה איזה סיבור כזה, יש גדר תיל, מלאה ב... 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 דברים חדים, ומישהו התנדב להישכב על הגדר, נפצע כולו, כל הגדוד עבר על הגב שלו והגיע למנוחה והנחלה, ראש הגבעה. אני השכבתי על הגדר. אין מה לעשות. מי שבנה את הגשר מהגולה לארץ ישראל, מי שהקים את ארץ ישראל משממה ומביצות להתיישבות, מי שנלחם וקיז את דמו בעיקר במלחמת הקוממיות, הייתה הציונות החילונית. אני יודע את כל הסיפורים. מסביב, הם לא היחידים. אבל עם כל הכבוד, יש 200 קיבוצים חילונים, ויש 18 קיבוצים דתיים. אפשר לספור גם עוד 3 קיבוצים, אפשר להגיע ל-20, 22 קיבוצים דתיים. אבל 250 בערך קיבוצים חילונים. תסתכלו בכל מי שהיה שותף, בכל המדינה, כל בצבא, בהתיישבות, בזה. אז אחרי שהם ישכבו על הגדר, בסדר, הם באו מתוך תפיסות מסוימות, תכף נגיד לכם סיפור מאוד יפה על זה. והם ישכבו על הגדר, ואתה עכשיו כאילו בא ומתרברב עליהם ואומר, עכשיו הגיעה העת החדשה, וכל הדעות הנפסדות יעזבו את מדינת ישראל, מדינת ישראל תהיה טהורה, שכחת אותי! אתה לא יכול להגיד תודה, רק אתה צועק ואתה אומר, כפירה והזה, אתה יושב בישיבה בנחת בירושלים, ואתה יודע שאני נלחמתי בקרבות סן סימון, ואיבדתי את החברים שלי, ועכשיו אתה יושב בירושלים, אתה לא זוכר אותי ולא יודע אותי. עכשיו אגיד לכם את האמת, הוא לא יודע. זה הטעות שאמרתי, זה השנאת חינם. הוא לא יודע. הוא לא יודע. יש אנשים במדינת ישראל שלא יודעים מה היה פה לפני 150 שנה, ואיך קרה כל השינוי הזה, שיש פה ארץ יפה וגם פורחת, ומי עשה את זה. אני לא מכיר את הסיפורים, וחוסר הידיעה הזאת והבורות הזאת גורל להם לחשוב ש... מי זה הצעקנים האלה, וזה... בסך הכל מבקש שתגידו לו תודה. ולמה זה חשוב לו שתגידו לו תודה? סתם נימוסים והליכות? נגיד תודה? נגיד לך תודה. אתה יודע, ואיך יושב שם בצד. לא. כי מי שיגיד תודה לציונות החילונית שבנתה את המדינה, אז גם מיד הוא ישאל את עצמו, ולמה הקדוש ברוך הוא גלגל שכך נבנתה ארץ ישראל בגאולה השלישית? ואז הוא ירוץ אל איש אחד שענה תשובות לשאלות הגדולות האלה, וקוראים לו הרב קוק. וברר את הנושא הזה. ואז הוא יבין שהם לא גמרו את התפקיד שלהם. שיש פה, שיש פה כל מיני כוחות עזים שעם ישראל צריך להיות קשור אליהם. כוח של חול וכוח של קודש, כוח של חיים וכוח של תורה, כוח של... ובלעדיהם אנחנו לא אוכלים בלעדיהם. אני לא רוצה שתעזוב את הארץ, לא רוצה שתעזוב את הארץ. כי אתה מביא משהו, גם היום. אתה מביא משהו, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לו דירה בתחתונים, לא רוצה דירה בעליונים. אתה מביא את כל העולם הזה, את כל הכוחות החיים שצריכים להיות פה. ולכן הקדוש ברוך הוא סילק אותי הצידה ואותך הביא לבנות את הארץ. שמעתי סיפור יפה. סיפר לי יהודי בשם איזה אדמור מארצות הברית. אני לא יודע מי זה אדמור הזה, אבל זה הסיפור, הסיפור מקסים. וכך הולך הסיפור. יום אחד, באמצע ההיסטוריה, באו דור המדבר בשמיים אל הקדוש ברוך הוא, אמרו לו, ריבונו של עולם, אנחנו פישלנו בחטא המרגלים. תן לנו תיקון. תן לנו תיקון. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יש לי רעיון. אני מוכן להוריד אתכם בחזרה. לתקן. לעולם הזה, בעולם הזה מתקנים. צריך לרד לעולם הזה. אבל, תופס הקדוש ברוך הוא דור המדבר, הוא אומר להם, אני מוריד אתכם בתנאי אחד. מה הסיפור שלא רציתם את ארץ ישראל? כי אמרתם, מתאים לנו להיות בתוך ענני הכבוד, עם משה, ועם זה, מה זה ארץ ישראל, מה זה ארץ ישראל, מה זה ארץ ישראל. רציתם תורה, לא רציתם את ארץ ישראל. סבבה. אני מוריד אתכם. אני אומר לכם, דיר בלק, אתם לא לומדים תורה, לא לומדים אמונה, לא זוכרים אותי, אתם רק עושים את ארץ ישראל. וזה דור החלוצים של בנות הארץ. זה סיפור אדיר. זה סיפור טוב. את זה אני רוצה שהחרדים יגידו, איזה מתוקים אתם? אתם תיקנתם את חטא המרגלים. וזה, ואז, זה נקרא, זה מה שאני רוצה להגיד, שעל שנאת חינם חרבה ירושלים, שאתם סתם שונאים בחינם, מה אתם שונאים אותם? הם גדולים ויקרים, הם כואבים כאב, הם צועקים איזה צעקה, תקשיבו להם. ולא להיות לעומתיים, לא לחפש עכשיו מה זה, כל אחד צריך, אני, יש לי, מה, אין לנו ביקורת, איך מבקרים? בסדר, יש לנו ביקורת. אין לנו ביקורת על כל מיני דברים, בטח. אבל, קודם כל צריך לזכור שהשנאה היא בחינם, בגלל טעות, מה שלא מכירים, לא מבינים. אנחנו, חס וחלילה, יש לנו אמונה וערכים, ואנחנו, דווקא אנחנו צריכים כאילו לבוא, בצורה פשוטה, אנחנו מאמינים. מאמינים בכל כך הרבה דברים קדושים ועיקרים. במהות עם ישראל, במהות ארץ ישראל, במהות תורת ישראל. לא מקפלים דגלים. אבל אני לא יכול לשמוע כאב שאנשים שאין להם את זה, והם צועקים לי משהו, אומרים לי משהו, בוא נשמע אותם. בוא ניתן להם... ויש שאני... אסיים דבר אחד, שאתם יודעים, יש יהודי אחד יקר, קוראים לו נתנאל אלינסון. הוא ככה, לא משנה מה הוא. אז הוא כתב, קרא איזה משבר שנות ה-70. יצא ככה, שאם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, בית ראשון היה 70 שנה, זאת אומרת, המלכות הראשונה שלנו, שיסדו אותה שאול ודוד, שאול לא ברור כמה שנים הוא היה, אבל זה קצת נעלם בתנ"ך. אבל דוד ושלמה בנו את המלכות של עם ישראל הראשונה 70 שנה. אחרי שלמה, ירובעם, רחבעם, מלכות ישראל, מלכות יהודה, והדרך אל האובדן. החשמונאים, כל הימי החשמונאים הטובים, כ-70 שנה. שניים, שלושה דורות, ואחרי זה באה מלחמת האחים של שני הבנים של אלכסנדר ושלום ציון. אחרי שלום ציון המלכה, נגמרה מלכות החשמונאים. והגענו לשנות השמש של מדינת ישראל. אנחנו נמצאים בדיוק בנקודה הכי טראומטית. 70 שנה החזיקו בית ראשון, 70 שנה החזיקו בית שני, החזקנו 70 שנה, אסור לנו לפספס. אסור לנו לפספס. יש כוח.